הצטרף אלינו מי שהיה שר המשפטים, בעבר איש הליכוד, דן מרידור, שלום.
שלום, צהריים טובים.
שנה טובה.
שנה טובה.
רק בשביל הגילוי הנאות, להתחלת שיחתנו, היום אתה כבר לא בליכוד.
האמת היא שאני רשום עדיין כחבר ליכוד, אבל אני מביע את השקפתי, אני חבר בליכוד של פעם. הליכוד של היום מתהפך לחלוטין, הוא משהו שונה, הפוך הייתי אומר ממה שאני, לא רק אני, הליכוד מין בו עד היום אגב, חוקת הליכוד כותבת שהיא דוגלת לא בשוויון בפני החוק, שלטון החוק, היא עליונות המשפט. כמו שאמרנו אז, בגין אמר שבית המשפט יוכל לבטל חוקי כנסת שפוגעים בזכויות אדם. זה הליכוד שהיה, הליכוד שהגן על מערכת המשפט היום, הליכוד הוא משהו הפוך.
ההחלטה הלילה, לא של הליכוד, של מליאת הכנסת, לצמצם את ההפגנות, להגביל את ההפגנות, למנוע הפגנות כמו שהן נראות היום המוניות בתקופה הזו של הקורונה, הפגנות צריך לומר, נגד ראש הממשלה, זה נראה לך בניגוד לזכויות אדם, בניגוד למה שהליכוד של פעם היה עושה?
תראה, אני רוצה להגיד לא במישור החוקי, לו אני הייתי מייעץ למפגינים, הייתי אומר להם עכשיו, אנא צמצמו את זה למינימום האפשרי, לא הפגנות שמסכנות את הבריאות, אבל אני חושב שחוק כזה לא צריך היה לעבור, אני חושב שצריך לגזור גזרה שווה, כמו שאסרו על אנשים בצדק, להתכנס בתוך מבנים, ולכן תפילה צריכה להיות אסורה בתוך בית כנסת, והתירו תפילה בחוץ. מי שרוצה להשוות, אני חושב שיש פה גזרה שווה, אם עושים את זה בחוץ, תוך שמירה על כללי הבריאות, של ריחוק, של מסכות. אני חושב שהניסיון, לא הניסיון, החוק שאוסר את ההפגנות, עושה משהו מאוד עמוק ומשבש. תחשבי על זה, אדם בביתו, אין לו פרנסה, כבר כמה חודשים הוא לא הולך לעבודה כי הממשלה, אולי בצדק אסרה עליו לעבוד, אין לו אוכל, הוא גם לא יכול להפגין. מה הוא צריך לעשות? לפחות את הזכות להפגין, לומר, לצעוק, אבל איפה מפגינים? לא במרפסת של הבית. בדרך כלל מפגינים לפני מוסדות השלטון, לפני בית הנשיא, ראש הממשלה, הרשות המבצעת, ראש העיר. להגיד לו תפגין בחצר שלך או על יד הבית זה פשוט לעג לרש.
אתה חושב שהגבלה...
אני חושב שיחד עם זה, צריך לומר, שגם זכות ההפגנה היא לא בלתי מוגבלת, וצריך לערוך הפגנות רק בצורה שהן מכבדות את החוקים של הבריאות. זאת אומרת, לשמור על ריחוק באמת, שני מטר וכן הלאה, על מסכות באמת, והמשטרה הייתה צריכה לאכוף, לפי דעתי, ביד קשה, לא את ההפגנה, ההפגנה צריכה להתקיים, אלא את חוקי הריחוק החברתי, כנסות וכל מה שהמשטרה עושה. אני לא חושב שהעובדה שהמשטרה התקשתה כנראה, או לא עשתה את זה, מצדיקה לבטל לחלוטין את הזכות הזאת, להפוך אותה למשהו לא משמעותי. אני חושב שזה טעות. מה גם שאין לדבר בדיוק תפוגה. זאת אומרת, לכאורה יש, אבל ברור שברגע שיודיעו שאין יותר סגר, או הסגר הוא לא כזה, חירום מיוחד, אז תהיינה הפגנות. אז יכול להיות, חס וחלילה, שמי שמחית על זה לא ירצה הפגנות, ולכן לא יסיר את הסגר.
אתה חושב שהצעד הזה עכשיו, שהובילה הממשלה, קיבל את אישור הכנסת, אבל הובילה הממשלה, ראש הממשלה, אתה חושב שהצעד הזה של הגבלת ההפגנות פוגע פגיעה אמיתית, אנושה, בחופש הביטוי, ועל אחת כמה וכמה כאשר מעורב בו ראש ממשלה עם כתב אישום?
לפי דעתי, אמרתי את זה כמה פעמים, ראש הממשלה זה היה צריך להתפטר מתפקידו כשהוגש כתב האישום, לא כי החוק מחייב את זה, אלא כי ההגינות מחייבת את זה, כי האמון הציבורי מחייב את זה, כי זאת ההצעה שהוא קיבל מנשיא בית המשפט העליון לשעבר, מאיר שמגר, בריאיון האחרון שהוא נתן, הוא אמר, אני לא מדבר על התיק, מה יהיה פלילי או לא פלילי, בית המשפט יקבע, אבל מה שאנחנו יודעים מספיק כדי שהוא יעזוב את התפקיד. ואני חושב שהוא לא צריך להיות שם במצב הזה שבו הוא בעצם מוביל מהלך שעוצר את ההפגנות נגדו, יש בו מה זה צרימה, זה ביטוי הדין. אבל צריך לראות את זה בהיקף הרחב, תראי, דמוקרטיה היא גם בחירות, היא לא רק בחירות. השלטון ללא מצרים, בלי אפשרות להתנגד לו באופן חוקי, זה לא שלטון דמוקרטי. את רואה מה קורה לנו בזמן האחרון. כל מי שמרסן את הכוח השלטוני, שזה מהות הדמוקרטיה, נפגע. את מבקר המדינה, אני לא רוצה לפגוע, בייתו, שלא יהיה אחד שפוגע. מפכ"ל לא ממנים כדי שהאיש יצטרך את השליטים, את המשה מעליו. פקיד מדינה לא מצליח למנות. תוקפים את מערכת המשפט, המשטרה, את השופטים, את הפרקליטים, את רוני אלשיך ושי ניצן ואביך מנדלבליט, כל היהודים השומרי המצוות האלה נתקפים כשמאל קיצוני, לא רוצים מגבלות. ועכשיו גם את הזכות של אנשים שבדמוקרטיה היא קריטית לומר את דעתן, גם להפגין, מנסים בעצם לנטרל. אז אני לא מזלזל חס וחלילה בקורונה, זה משבר עצום ענק. הממשלה נכשלה כישלון חמור מאוד בטיפול בו, אנחנו במצב מאוד קשה, ויכול להיות שאין מנוס מסגר, וצריך מאוד להיזהר שבהפגנות לא תהיינה מקום שבו ידביקו אחד את השני, למרות שאולי הנוכחות, אבל זה יכול לקרות.
כן, אבל אתה רואה שבהפגנות, שבהפגנות אי אפשר, למרות הכללים שכבר היו, אי אפשר לשלוט במה שקורה בהפגנות. אי אפשר לשלוט על המספר של האנשים שיבואו ובאים המונים, אי אפשר לשלוט על ההתנהגות של האנשים, אי אפשר לשלוט על כמה אנשים יקפידו או לא יקפידו. וגם, רגע, אני אגיד עוד משפט אחד, וגם יש את העניין של הנראות, אתה אומר הרי לא הכל על פי החוק, אתה היית למשל ממליץ להם אולי לעשות את זה אחרת.
נכון.
אבל בסופו של דבר המלצות לא מתקבלות, הנראות היא גם נראות, כי יש אנשים במגזרים אחרים שרוצים לעשות דברים אחרים שהם חשובים להם. באותה מידה כמו חופש הביטוי של ההפגנות, חשוב לאנשים דתיים למשל להתפלל, ולמגזרים אחרים חשוב לעשות דבר אחר בצורה של התקהלות. יש כאן בעיה שלא מצליחים למצוא את האיזון בין כל המגזרים, גם זה צריך לחשוב עליו.
אני בעצמי התפללתי גם בראש השנה וגם ביום כיפור במניין, פחות מ-100 מטר מהבית שלי, בחצר גדולה, בגן גדול, בצורה מסודרת, עם שמירת מרחק כמו שצריך. אבל תראי, זה מאוד מסוכן הנימוק הזה.
Okay.
אם את אומרת אי אפשר כי הקבוצה לא רוצה, כי אנשים, מה זאת אומרת? אתה שומע אותו דבר, אי אפשר לאסור על החסידים להתקהל, אי אפשר, המשטרה לא מצליחה, אי אפשר לאסור אנשים להפגין, אי אפשר, אנשים לא רוצים. זה כאשר השלטון מאבד את הסמכות המוסרית שלו, כשאנשים לא מאמינים לשלטון, וזה לצערי המצב היום, אפשר להבין למה, אז רוצה משטרה, ומתאים למשטרה תפקידים קשים מאוד, נכון, אבל אם לא תהיה אכיפה, אפשר לוותר על השלטון. באמת, לימים הם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, זה המצב היום.
מה אתה אומר לציבור החרדי?
אני אומר לך,
רובם אנשים שומרי חוק, ואנשים שרוצים לשמור על בריאותם, אבל משהו קורה כאן.
אסתי, אני אומר את זה, קודם כל זה לא כל הציבור החרדי, יש בתוכו כאלה וכאלה. אני אומר להם מה שאמר הרב דוד יוסף, בנו של הרב עובדיה. אגב, כמו שאביו ידע לפסוק פסיקות באמת אמיצות, הוא אמר, אני מתפלל בבית, תפילת יחיד, אני קורא לכם לא ללכת לבתי הכנסת. הוא לא יהודי פחות שומר מצוות, אבל הוא יהודי שעיניו בראשו, והוא יודע שגם הלכתית, פיקוח נפש דוחה את התפילה ברבים אם צריך, או עשו אותה בחוץ בזהירות ולא במקומות סגורים. אז דווקא זה בדיוק...
זה הציבור, מה אתה אומר לאדמורים? מה אתה אומר על הרבנים שלהם?
תראי, עם כל הכבוד לאדמורים ולרבנים, או לכל מנהיג ציבור, אנחנו מדינה שצריכה, הממשלה, לו הייתה ממשלה פה, צריכה לשמור על בריאות האזרחים. ואם באמת מתברר שההתכנסויות הגדולות האלה בחתונות, או ראינו תמונות מזעזעות של חתונות, גם אגב יהודיות וגם ערביות, של מאות או אלפי אנשים מתחבקים אחד עם השני ביחד, או התפילות ההמוניות שהיו כנראה בראש שנה, ביום כיפור, ומי יודע מה יהיה בשמחת תורה, אם אנחנו יודעים שזה מביא למחלה קשה, גם למוות, אז צריך לעמוד בתקיפות. לו הייתה ממשלה שהייתה לה סמכות ציבורית, הייתה קוראת לאנשים, אומרים, אנחנו אוסרים עליכם.
אם יש אדמו"ר, אם יש רב גדול שאומר לקהילה שלו, תתעלמו מההוראות.
תראי, כאשר מישהו, כאשר הרב או לא רב, זה לא בעיה רק של רבנים, אדם שהציבור נוהה אחריו, אומר לציבור לעבור עבירות, תפקיד הממשלה לעצור את זה, למנוע את זה. מה זה רב? אדם שאומר את זה בסמכות של בגלימה של רב או של קומר או של
שחקן כזה, שחקן קולנוע. נותנים 5,000 שקל קנס, זה הסיפור.
לא, זה טעות.
אז מה צריך לעשות?
להטיל 5,000, לא. אני חושב שמי שעושה עבירה שגורמת, עלולה לגרום למוות של אנשים, אם זה המצב, אדם כזה צריך לקבל עונש הרבה יותר חמור, לא בכנסות.
לזה עונש יותר חמור.
אני יש עבירות של הפצת מחלה מדבקת, אני לא רוצה להיכנס לזה משפטי. הממשלה, אם היא לא מסוגלת לאכוף, לא יהיה סגר. זה יהיה בדיחה.
אני רוצה לסיום לשאול אותך.
חלק מהציבור ששומר על הכללים ייסגר בביתו ויזהר מאוד, וחלק יגיד, לא, אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו בטוחים שאנחנו נסתדר והכל יהיה בסדר, והוא מזיק לא רק לעצמו, הוא מזיק לכולנו, גם מפני שהוא מדבק בסוף, ואנחנו מעורבים זה בזה בסוף, וגם מפני שבתי החולים יהיו עמוסים, וכשאני יכולה לא אוכל להיכנס, כי אחרים שתפספו, יתפסו את המקום, מרידור. כי הם לא אכפת להם.
שתי שאלות לסיום.
אחת, זה תפקיד הממשלה ואין לנו ממשלה.
שתי שאלות לסיום. אחת, חיילים שראינו בעבודות שיטור. עם נשק, סמוכים מאוד למפגינים, חלקם גם בוזו על ידי מפגינים, גם ראינו את זה, אני מקווה שזה היה מיעוט שעשה את זה לחיילים, אבל חיילים עם נשק עומדים בעבודות שיטור, זה נכון?
זה חמור, זה אני מבין ששר הביטחון הסביר שאתה טעות וזה לא יקרה יותר, אני סומך על בני גן שהוא ידאג שזה לא יקרה יותר, לא צריך לערב חיילים עם אזרחים, יש לי זה משטרה, זה לא תפקיד קהל, והשוטרים עושים עבודה חשובה מאוד, וצריך לעזור להם, גם כאשר יש קהלים שמצפצפים. אז אני מודה שהממשלה שזורעת אנרכיה קוצרת את ההפגנות ואת התפילות האלה. תזכירי, כששר המשטרה, שאנחנו שומעים אותו, אומר, בהקלטה, בואו נאתגר את הבג"ץ, אני רוצה להסגיר לשוטרים, הוא בעצם אומר להם, אל תשמרו על החוק. כששר המשטרה בתפקידו הקדימה אומר, לא תמיד צריך לכבד פסקי דין. זו ממשלה של אנרכיסטים.
לסיום,
יוצרת אנרכיה.
היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, בריאיון שהוא נתן לעיתון במשפחה, אמר שם בין שאר הדברים, אני צריך להוציא משפט אחד, יכול להיות שנגיע, נתגלגל לנבצרות לנתניהו, אתה חושב שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, צריך להתערב במצב הנוכחי, ולהגיד, לקבוע שראש הממשלה צריך לצאת לנבצרות מתפקידו?
אני לא רוצה לצאת לצאת לאביחי מנדלבליט, שאני מכיר אותו הרבה שנים, ואני סומך על יושרו ועל מקצועיותו, זו החלטה מאוד קשה, תהיה לי שום יועץ משפטי לפניו, מאז קום המדינה, לא הגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה. זה עוד לא קרה. עמדו להגיש כתב אישום אהרון ברק נגד רבין, רבין התפטר ולא הוגש כתב אישום. נגד אהוד אולמרט הוגש כתב אישום אחרי שהוא היה ראש ממשלה. נגד קצב אחרי שהוא היה נשיא. זו הייתה החלטה מאוד קשה והוא קיבל אותה. אפשר לבקר הרבה דברים, אבל צריך גם לזכור. הוא צריך לקבל החלטה. בדברים ששמעתי בקולו אתמול בהקלטה הזאת שהוא דיבר בה, הוא פרס את הדילמה הזאת. באמת מה קורה כאשר אדם מנצל את כוחו הפוליטי, המעמד הציבורי של ראש ממשלה כדי לחמוק עם משפט. אנחנו נמצאים, אל נתבלבל, אנחנו צריכים לראות את היער בכל העצים האלה. הרצון הוא שאנחנו לא נדע אם הוא לקח שוחד או לא. הרי אדם זכאי, גם היום נתניהו זכאי לחלוטין עד שלא יורשה, אם הוא יורשה בכלל. אבל אי אפשר לטעון זכאי או בינתיים זכאי בלי לאפשר לבירור האשמה. אז שלוש פעמים הלכנו לבחירות בניסיון להשיג חסינות למנוע את המשפט. נכשל נתניהו, לא הלך. היה יועץ משפטי שחשבו שהוא משלנו במרכאות, כי אביו היה חירותניק והוא איש שומר מצוות, אבל הוא עשה את תפקידו והגיש את הוישום. והיה מפכ"ל שחשבו שמכיוון שהוא מתנחל ויש לו כיפה על הראש, אז הוא יעשה איזה הנחות, והוא גם כן עשה את תפקידו. כל הכבוד לעבודה שלהם. אז התקפה לכל המערכות האלה כדי למנוע שנדע האם באמת הייתה כאן עבירה חמורה או לא הייתה.
עד כמה לסיום אני אשאל?
עד ינואר, עד לפי דעתי, עד שנראה את בית המשפט, אני מצפה לראות מה עוד יקרה, כדי לנסות למנוע. בינתיים, הפגנות רוצים למנוע, אני חושב זה היה צעד מוגזם ומיותר.
עד כמה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה לסיום בנך שהיה ראש אגף התקציבים, שאול מרידור, שהתפטר, ספג ביקורות קשות מצד שר האוצר ונתניהו, בגלל הקשר אליך ומה ש... מה, מה, מה שחושבים עליך ומה שאתה חושב עליהם?
מה השאלה?
הייתה שאלה כאן.
תראי, זה, אני רק יכול להגיד, זה מתאים להם לדבר ככה, אבל כמובן אני לא אגיב על הדברים האלה בכלל. אנחנו לא בעיני משפחות. יש טענות לגופן, זה צריך להתייחס לטענות ולדברים שקורים. אנחנו במצב של ירידה והידרדרות בערכים מאוד יסודיים, משבר עצום שהממשלה לא יכולה לפתור, או לא הצליחה לפתור, גם משבר דמוקרטי, גם משבר בריאותי, גם משבר כלכלי, וצריך להתרכז בזה. העובדה למשל, אם נדבר כבר כלכלה, שברור לכולם שהמדינה צריכה תקציב, גם כדי לשמור על מעמדה בעולם כמדינה רציונלית, ואין לנו כבר שנה תקציב, ורק מסיבה אחת, כי ראש הממשלה רוצה להפר את ההסכם, או למנוע את הרוטציה, אז אתה אומר, מי עומד בראשנו? איך זה יכול להיות?
דן מרידור.
אבל זה קורה גם היום, אין תקציב.
תודה רבה לך.
תודה.